עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה למשרד הבריאות ולקופת חולים מכבי שלא התמהמהו הרבה לפני שהציגו נתונים מדויקים כדי להפריך שקרים ומופצים בציבור כאילו החיסונים לא יעילים, ומשרד הבריאות מסתיר את העובדות הללו מהציבור. במי מדובר? במיודענו חבר הכנסת איווט ליברמן, שאמר בערוץ 13 בשם בכיר נעלם במשרד הבריאות שהם יודעים על מאות אנשים שחלו למרות שקיבלו שני חיסונים, אבל מסתירים זאת מהציבור. זה מעשה נבלה אמיתי, גם אם העובדות נכונות, אבל הן לא נכונות. זו שטות ושקר. וליברמן תורח להפיץ אותם בציבור, רק כי נתניהו מנפנף בהצלחת מבצע החיסונים, וזה מטריף אותו. הוא חייב לתקוע מקל, ואם אין מקל אמיתי, אפשר לנסות גם פייק ניוז. אז הנה העובדות. 63 מקרים מתוך 428,000 שקיבלו מנה שנייה לפני יותר משבוע חלו. 1.4 פרומיל. פייזר מראש הודיעו שהחיסון יעיל רק ב-95%, שזה פנטסטי, אבל צפוי שיש כרגע בארץ יותר מ-20,000 איש שאינם מחוסנים למרות שקיבלו שתי מנות. למה שמשרד הבריאות ירצה להסתיר מה שצפוי מראש?
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. הדיווח על מגעים לעסקת טיעון בין הפרקליטות לאביעד משה, שניסה לשחוט את רעייתו שירה איסקו וכמעט הצליח, מוצאים אותי מדעתי. אני מבין כשיש קושי רעייתי, אני מבין כשיש אינטרס ציבורי, אני מבין עסקאות טיעון כשיש מאחוריהן היגיון כלשהו. אני לא מבין עסקת טיעון כשברור שהאיש יורשה, כשיש עדי ראייה, כשיש תיעוד, כשהכל ידוע וברור ומפלצתי כל כך. למה לקצר הליכים כל הזמן? את התיק הזה צריך לשמוע בבית המשפט ולקוות שהשופטים יגזרו את המקסימום הקבוע בחוק. התיק הזה צריך להיות תיק מרתיע לכל מי שחושב או מתכנן שלנסות לשחוט את האישה לעיני הבן התינוק במערוך, סכין ועוד כל מיני כלים זה טוב. זה מעשה שצריך לשבת עליו 30 שנה בבית הסוהר, ללא חופשות, הקלות או ניקוי שליש. תודה.
שכוח.
שמע, עסקת טיעון ועסקת טיעון ודי כבר, מספיק. ראית את שני הפרקים של עובדה איתה?
ראיתי.
באמת חתיכת מסמך.
שמחתי גם לראות אותה אחרי השתלת שן או שתיים.
כן, ממש אתמול חיוך כזה.
יש לה חיוך.
נורא, נורא והיום. טוב, תשמע, יש לנו פה איזה תוכנית מחכה לנו פה, ממתינה וחתיכת תוכנית.
חתיכת תוכנית, כן.
העורכת ומפיקה אפרת קורמן של החתיכת תוכנית הזו, אחראי לשידור תום זוהר. אנחנו רגע הופכים את הסדר ויש לנו סיבה, ומתחילים עם השאלה ההיסטורית, אני כבר יכול להגיד, שתמיד תלויה כחרב מתהפכת מעל ראשנו, על מה לא נדבר היום.
בגץ קבע כי שוטר לא יכול סתם כך לבקש תעודת זהות מבן אדם. מצוין.
העליון דחה את העירוב, המשטרה תוכל לעיין בטלפונים של עוזרי נתניהו, אוריך וגולן. מצוין.
מרב מיכאלי הודיע שהעבודה עוזבת את הממשלה וקראה לפרץ ושמולי להתפטר. מה תעשה להם? תזרוק אותה מהמפלגה?
הפרקליטות הציעה להביעת משה הסדר טיעון 25 שנים, המקסימום 29. למה לתת לו הנחה? יש בעיה להוכיח?
ישראל כץ שלח לשאול מרידור מכתב התראה לפני תביעה דיבה על דבריו שכץ הורה לו לא לשחק במספרים. מרידור טוען, אמת דיברתי. יהיה מעניין.
בהסדר טיעון נוסף, יונתן פדידה הורשה בהמתה בקלות דעת אחרי שדרס לפני שנה את תומר ויינשטיין ויניב לוגסי. מדינת הסדרי הטיעון אנחנו.
בהשבעת שופטים חדשים אמר הנשיא ריבלין שנחצו הקווים האדומים בשיסוי נגד המערכת המשפטית. מה, יותר גרוע מאשר בתקופה שקראת להם כנופיית שלטון החוק?
מחבל ניסה לדקור חיילת ליד אריאל וחוסל, מצוין.
רק 34% מהמורים התחסנו למרות התיעדוף, על כר שיפה בן דוד ורן ארז צעקו ואימו.
טוב, אנחנו לא סתם שינינו את הסדר היום. תכף כולם יבינו למה. אנחנו במשאל הטוויטר, ואני דווקא אפתח במשאל ששאלתי הרגע, שהוא נתניהו וקץ הציגו תוכנית כלכלית, באוצר מתנגדים, נגיד בנק ישראל מתנגד, יריבים פוליטיים מכנים אותה שוחד בחירות ומציעים תוכניות חלופיות. אני עם, אחד, ביבי, את הכסף עכשיו, שתיים, הנגיד והאוצר, תוכנית רעה, שלוש, לא יהיה כלום כי אין כלום. עכשיו, אתמול היה הגמר הגדול, בעצם בתחרות מינוי פרויקטור הקורונה של כל הזמנים ושלנו, היו ארבעה ריבי גמר, אחר כך שני חצאי גמר, אנחנו לקחנו את זה ברצינות, בכל אחד אגב הצביעו אלפי אנשים, ואתמול היה הגמר, ואני מקריא את התוצאות של הגמר הזה. אושיית הקורונה החביבה עליי, הגמר הגדול, פרופסור ברבש, כמה הצביעו? כמעט 4,000 איש, פרופסור ברבש 26%, פרופסור לס 16%, פרופסור גמזו 13%, והמנצח יש לו 45%, ואני כבר אומר, המנצח הזה, עקר פרופסורים ותחנם זה בזה, לאס דוקטורים וירק אותם על המדרכה. הרשימה של המשתתפים היא פרופסור לס, עידית מטות, אריה אלדד, סיגל סדצקי, גליה רב, מסעד בהום, שוקי שמר, רוני גמזו, חגי לוין, איתמר גרוטו, ברבה, שרן סגל, רוטשטיין, בליצר, ברסי, אבל ניצח נדב ויאל. שלום לך.
חזק וברוך, כל הכבוד.
טוב, אנחנו דורשים שתכריז עכשיו כשהם יוצאים מהסגר.
אני מודה למשיבים, אני מודה לכוון, אני מודה לאוראי.
תגיד, אתה תחתור לשלום עולמי?
אני כבר חותר לשלום עולמי, בן.
תגיד, מה הסוד שלך? אתה קראת גם את המאמרים, לא רק את הכותרות?
אני קורא, ברוב המקרים אני קורא, אני מביא גם בחינות, ברוב המקרים אני קורא את הסיכום של המאמרים, שמופיע בתחילתו, את האפק, ואז אחרי זה, אם אני לא מבין את האפק בכלל, מה שקורה לי הרבה, אז אני מתקשר להרבה מאוד אקדמיים, ואני מציק להם. אני מציק לאקדמיים כל יום, אני זה שמציק להם כל יום, יש המון אקדמיים ופרופסורים, אנשים שיש להם עבודה אמיתית, כן? ואני מתקשר אליהם, ואני אומר להם, תגידו, אולי תסבירו לי את זה, ואולי תסבירו לי את זה, ואת זה לא הבנתי, ובגלל שהם אנשים נחמדים, אז הם מדברים איתי, ואני מחזיק אותם על הקו כמה שאני יכול. האחרון היה באמת לפני שעה וחצי בערך.
בקיצור, אתה מקבל פה פרס, אז יש את הנודניק.
טוב, זה שאני נודניק אתה יודע, אבל זה בגלל שלמדתי את זה ממך.
ידע אישי.
שכחנו להגיד מה הפרס, זה מנה שלישית.
תשמע רגע, אבל קודם כל יש פה, כמובן שאנחנו בגימיק וכולי, אבל יש פה כן זכות של הבעת, סוג של הבעת אמון. זה בזכות זה שאתה מדבר כל הזמן בטלוויזיה, או למה אתה מייחס את זה, נדב?
לא, אני לא מייחס שום דבר לשום כלום שקורה בטוויטר.
צודק.
באמת, אני לא מייחס את זה לכלום. זאת אומרת, אני גם לא לוקח את זה בזה. יש אנשים שהם מומחים אמיתיים. אני מהדהד את המומחים האמיתיים.
אבל אתה בוחר נכון. אתה בוחר את המומחים הצודקים.
תראה, צודקים לגבי האירוע הזה, אני רוצה לומר בצורה באמת הכי ברורה, אנחנו נדע רק בסוף. ואני מאוד מקווה שהסוף החיובי קרוב, אבל חושש שזה ייקח עוד זמן מה. ורק אז אנחנו נדע. ואחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לזכור במקצוע שלנו, זה עד כמה כל האופציות הן פתוחות, ועד כמה מומלט להימנע מפוזיציה. אז העוקבים שלי יודעים שאני לא מתלהב בחודשים האחרונים מהמודל השוודי, אבל מצד שני אני גם אומר, יכול להיות שבסוף הוא יתברר בתור זה שצדק, ואני מוכן, אתה יודע, להמתין בנשימה ולראות מה יקרה בסוף.
מילא אתה, אתה יודע מה אני אעשה לאריה פה עם המודל השוודי, המודל שצדק, זה קציצות.
אני צריך להגר לשוודיה, אם זה יקרה.
לשוודיה בדיוק. תשמע, אבל אני גם עוקב אחרי התלאות שלך, לא רק בטוויטר, ברשתות החברתיות, אנחנו בעידן מטורלל, וגם לוקחים אותך כמטרה, כי אתה יודע, מכניסים אותך גם לתוך הקונספירציות הכי הזויות, אתה בעצם הסוכן של פייזר בישראל, אתה כל מיני קשקושים כאלה, אתה לוקח את זה ללב, אתה מאלה שאומרים יאללה, או שאתה מביט בחיוך וממשיך הלאה.
לא, תראה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות גם ברשתות החברתיות, גם לתת, גם לכתוב פוסטים, וגם להגיד שזה לא לגמרי משפיע עליך. זה בלוף שלפעמים עיתונאים, או פוליטיקאים, או סלבים, מספרים. ברור שזה משפיע עלינו, וברור שזה מקום שיכול להיות מאוד מתואב מבחינת מה שמתרחש פה. הדוגמה הכי טובה שיש לי זה שלפני שבוע ומשהו בערך כתבתי פוסט שכלל שורה אחת שנאמר בה שקופות החולים פותחות את מבצע החיסונים לבני 40 פלוס. אגב, לא ראיתם אותי ולא שמעתם אותי קורא להתחסן, לא ראיתם אותי מצלם את עצמי מתחסן במנה הראשונה, אני כבר בן 40 פלוס אז יכולתי, זאת אומרת אני לא עושה דברים כאלה בגלל שאני עיתונאי. עד כדי כך, אבל את זה כתבתי, ואחרי השורה האינפורמטיבית הזאת, כל מתנגדי החיסונים במדינת ישראל הסתערו על הפוסט. והתשובה שלי לדברים האלה, ואני אומר אותה ללא כחל וסרק, מתנגדי חיסונים שמפיצים שקרים, לא על הפיד שלי. זאת אומרת, אני אומר להם קשתה. לא, לא, לא אצלי.
הנחמה שלנו זה שאתמול הם הודיעו שהם רצים לכנסת, ונוכל להעריך את גודלם האמיתי באוכלוסייה.
אלא, אתם מדבר בהרחבה עם בן, זה קשור לאדם שהוא מכיר היטב.
נכון. נדב אייל שקויך, פרויקטור הקורונה של כל הזמנים ושל חמישים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ולעולם האמיתי, יושבת ראש ועדת הקורונה תקווה חדשה, חברת הכנסת, אני כבר לא זוכר מי התפטר ומי לא, יפעת שאשא ביטון, שלום.
שלום לך.
שלום, אחר הצהריים טובים.
בואי נתחיל רגע באקטואליה של עכשיו ממש. אנחנו בעיצומה של קטטה, כל יום יש כמה כאלה, אבל כרגע ראש הממשלה דורש לכנס את הממשלה ולהחליט על הערכת הסגר בעוד שבוע, ולעומת זאת כחול לבן של בני גנץ אומרים לא, אין ממשלה עד שלא יאושרו התקנות להגדלת הכנסות שאושרו בקריאה הראשונה, ככתבן וכלשונן, בלי שום פשרות שעליהם דנים עם החרדים, שרק קצין בכיר יוכל להטיל כנס, ולא יהיה, לא יהיה אפשר לסגור מוסדות סגירה מנהלתית וכו'. איפה את עומדת בוויכוח הזה?
טוב, אז אני אומר, אני לא נכנסת בתוך הקטטה הפוליטית, אני שואלת שאלות אחרות. מה המשמעות של הערכת הסגר? מה אנחנו באמת נשיג בו? אנחנו ראינו שב-27 לדצמבר נכנסנו לסגר שלישי, לאחר מכן הדקו את הסגר, אחר כך העריכו אותו, זה לא עבד, לא בהתחלה, לא אחרי העידוק ולא אחרי הערכה, וגם עכשיו אנחנו לא יודעים מה אנחנו נשיג בערכה נוספת. בינתיים, יש כאן מסחר שקורס, מפעלי חיים שקורסים, אנשים שמאבדים את הפרנסה שלהם. רגע, ילדים, רגע, רגע, זה חשוב, זה חשוב.
כן, כן, אבל לא הבנתי.
ילדים שנמצאים כל כך הרבה זמן מחוץ למערכת, ואני שואלת אם לא הגיע הזמן לעשות את הדברים בצורה קצת יותר נכונה. להתחיל לבחון בצורה דיפרנציאלית, מה שאמרנו כבר במשך חודשים ארוכים, במקומות שאין בהם תחלואה, לאפשר לראשי הרשויות לנהל שם שגרת חירום, לבדוק את הדברים בעיניים של היישוב, ובמקומות שבהם יש תחלואה לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע את ההתפשטות שלה ולתת סיוע למי שצריך. הגיע הזמן שאנחנו נעשה את הדברים נכון, כי מה שקורה היום כשאנחנו מדברים, במקומות שבהם לא, אולי לא צריך סגר, אנשים נמצאים בסגר, ובמקומות שצריך סגר אנחנו רואים שמתנהלים חיים כבשגרה, ללא אכיפה וללא בקרה.
את מדברת על אוטופיה, את מדברת על לאכוף את זה חזק על בני ברק ששם זורקים בקבוקי מולוטוב על אוטובוסים, או במגזר הערבי ששם יורים. על מה את מדברת? מי, אף אחד לא יכול לאכוף. השאלה אם את אומרת עכשיו נפתח את הכל, או נהדק את הסגר שיהיה סגר אמיתי, כי היום הסגר הוא כאילו.
אריה, קודם כל, אני לא חושבת שזה אוטופיה, אני חושבת שזה מה שצריך לקרות במדינה מתוקנת, שבכל מקום שבו עוברים על החוק, יש אכיפה, ויש אכיפה שוויונית, ואם מממשים סגר, אז גם את הסגר מממשים בצורה שוויונית, זה מה שאמור להיות במדינת חוק, לא המצאנו פה עכשיו איזשהו משהו. לגבי הנושא של עידוק הסגר, אני רוצה לספר לכם, שעוד לפני שנכנסנו לסגר השלישי, אפילו אנשי המסחר באו ואמרו, בואו תעשו סגר מהודק, סגר של יום כיפור, מלא מלא, במשך 10 ימים או 14 ימים, אבל אחר כך תאפשרו פתיחה של המשק ותייצרו איזושהי ודאות. האם עשו את זה? גם את זה הם לא עשו, בגלל שיקולים פוליטיים ובגלל שהם לא היו מסוגלים לעשות את הדברים כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. אבל זה רק מחדל אחד משורה של מחדלים שהיו כאן בממשלה הזו לאורך כל החודשים האחרונים. אם זה המחדל של נדבג ומערכת החינוך, וקחו את מערכת הבריאות. 11 חודשים אנחנו נמצאים בתוך אירוע בריאותי, ומי שנמצאים בחזית הלחימה בקורונה נמצאים היום באיזשהו מאבק כדי לקבל את הבסיס, את הלחם והמים שלהם.
את מדברת על בתי החולים
אני מדברת על בתי החולים. נכון, אני מדברת על בתי החולים. שום חיזוק של המערך הרפואי. אז בואו, אנחנו אמרנו בצורה מפורשת שהדבר הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שתבחן את כל המחדלים שהיו כאן, אבל לא רק כדי להצביע על המחדלים, אלא בעיקר כדי שאנחנו נוכל ללמוד ולראות איך בפעם הבאה, בתקווה שלא תהיה כזו, אבל איך בפעם הבאה מנהלים אירוע כזה בצורה שהיא טובה יותר.
חברת הכנסת שאשא ביטון, בהמשך למה שאריה, אני יותר קרוב לעמדה שלך מאריה, ועדיין אנחנו יודעים שאין כאן משילות, זה לא מאתמול, זה לא, לא נתניהו המציא את זה, אנחנו יודעים שאי אפשר להרוס את חן אל אחמר, ואי אפשר להרוס בתים בבזורה הבדואית, בלי להסתבך, ואיך את בכלל, הרי הדיפרנציאלי לא הצליח בעולם, איך את למשל סוגרת את בני ברק ומשאירה את רמת גן פתוחה, הסייעת שגרה בבני ברק וצריכה לנסוע לגן בגבעתיים, כאילו איך, יש לך, את חושבת שזה ריאלי?
אני חושבת שאחרי כל כך הרבה זמן בתוך אירוע כזה, בהחלט יכולנו למצוא את המודל, ואתם יודעים, תוך כדי תנועה גם לעשות את הדברים בצורה יותר נכונה. וכן, אני בהחלט חושבת שזה ריאלי. עכשיו, גם שימו לב לטרמינולוגיה. אנחנו מדברים כל הזמן על איפה שיש תחלואה, נסגור אותם. אני מדברת על כך שבמקומות שיש תחלואה, נכנסים, נותנים המעטפת כמו שצריך, עושים בדיקות לכולם, מי שחולה מבודדים ונותנים את הסיוע שנדרש, ומי שלא מאפשרים לו לקיים איזושהי שגרה, אפשר לנהל את האירוע הזה בצורה שונה לחלוטין. לא עשו שום דבר מהדברים שהוצאו אגב על ידי אנשי מקצוע. אנשי מקצוע שישבו וייעצו לממשלה ולקבינט, ובסופו של דבר שום דבר מהדברים האלה לא קרה. קחו את נדבק, חודשים ארוכים אנחנו אומרים, תעשו בדיקות למי שנכנס לתוך מדינת ישראל, תעשו בדיקה 72 שעות לפני עלייה למטוס, ותעשו בדיקה כשיורדים כאן בארץ. האם הדבר הזה נעשה?
זה מחדל אין שום ספק.
אז בואו, יש פה שורה שלמה של מחדלים בגלל חוסר משילות, ובשביל זה אנחנו כאן, בן ואריה. כדי לתת אלטרנטיבה לממשלה הכושלת הזאת.
רגע, את היית חלק מהקואליציה. את היית חלק מהקואליציה הזאת, ואולי יש לך גם חלק מהאחריות למחדלים, כי אולי את הפרעת לסגור את מכוני הכושר או מכונים אחרים שרק הגבירו את התחלואה. למה את רק מצביעה על אחרים ולא שואלת אם לך אין אחריות?
אריה, קודם כל אני רוצה לומר לך שבוועדת חקירה ממלכתית אני מוכנה להיות הראשונה שתתייצב. אני יודעת בדיוק מה היה הקשר כאן, ותראה למה אתה מתייחס. אתה מתייחס להחלטה שהייתה, ואגב, גם תכף יוצאי הליכוד, שאני אחראית והפרעתי להם. הפרעתי להם לפני 5 חודשים, בכך שאני לא אפשרתי לסגור את חדרי הכושר ולפגוע בפרנסה של אנשים, מבלי סיבה אגב. גם הם בעצמם חודש אחר כך אמרו שלא בטוח שהיה צריך לסגור את חדרי הכושר, אבל הייתי צריכה ליישר קו עם הממשלה. אז אני לא כאן בשביל ליישר קו עם הממשלה, אלא רגע, שנייה, בשביל לשרת את הציבור. עכשיו בוא נראה, אריה, מה קרה בחמישה חודשים האלה. הסמכויות כבר לא בוועדת הקורונה. מאז היינו בסגר שני, מספטמבר חדרי הכושר סגורים, בריכות סגורות, מסעדות סגורות, יש ענפי מסחר שלמים שסגורים כבר חודשים ארוכים, התגלגלנו לסגר שלישי אחרי שראש הממשלה אמר שהסגר השני הוא הצלחה אדירה, ובכל זאת הגענו לסגר שלישי, מעדכים אותו, מעריכים אותו, ועכשיו מעריכים פעם נוספת.
אני רוצה...
את מי יאשימו? אותי מלפני 5 חודשים, את חדרי הכושר סגורים?
יאשימו, אל תדאגי.
את מי יאשימו עכשיו?
תמיד יש את מי להאשים, אני רוצה להגיע לפוליטיקה. העליתם סרטון שמכיל קקופוניה של צעקות, של כל מיני אנשי ליכוד, דודי אמסלם ואוסנת מרק ומיקי זוהר וכולי, ראיתי את הסרטון, אפילו צייצתי אותו כי הוא מצא חן בעיניי. את אומרת שם את המשפט האחרון, צריך לשים סוף לממשלת הברדק, בשביל זה אנחנו כאן, ואני לא יודעת אם את מודעת לזה, אבל עכשיו כל, לא כל, אבל רבים מהביביסטים טוענים שקראת להם בבונים.
אתה שמעת אותי משתמשת בכינוי כזה,
לא
כי זה בדיוק השיח.
זה מה שאני אומר.
תראו, הסרטון מבטא בעצם את מה שמתרחש, שום דבר שם לא מבוים. נלקחו קטעים אותנטיים שמעידים בעצם על ההתנהלות, על השיח, על חוסר הדוגמה האישית שניתנת בכנסת או שלא ניתנת בכנסת. אמרתי את זה אגב לא רק בתקופת בחירות, וגם כשהתמודדתי לצורך העניין בבחירות הקודמות. יש פה תרבות שיח שאנחנו רוצים לשנות. הגיע הזמן שאנחנו ננהל שיח ממלכתי, מגיע לציבור במדינת ישראל לשמוע שפה אחרת, לשמוע, שיהיה שיח שהוא מאחד, מספיק כבר לפלג, מספיק כבר עם הבוטות הזאת שאנחנו שומעים. וזו לא פעם ראשונה, מי שעכשיו אחרת,
ברדק זה ביטוי ממלכתי?
זה ביטוי לבלגן?
ברדק זה ביטוי ממלכתי? לא.
זה ביטוי לבלגן. כן, יש פה בלגן שלם, אריה, אתה יודע
אפשר להגיד בלגן, למה את אומרת ברדק?
מה ההבדל בין בלגן לברדק?
ברדק, אתה יודע מה המשמעות המדויקת של המילה?
זה באמת, אני יודע, ברדק.
לא, מדברים על השיח, על יופי של השיח.
ברדק זה פוגרום, זה פוגרום.
לא, זה בסדר, רק לא בקונטקסט של היופי של השיח.
נוח לך עם השיח הזה, באמת אני שואלת.
לא נוח לי, אבל את לא בעמדה לבקר אותו כשאת משתמשת בביטויים כאלה.
אני חושבת שמילה ברדק זו מילה שהיא שגורה, היא מבטאת בלגן, אולי קצת בהחמרה, כי זה הרבה יותר מבלגן. זה שיח שלא מכבד בטח לא את בית הנבחרים. אני כחברת כנסת שאני חושבת, וגם כאשת חינוך, או בעיקר כאשת חינוך, חושבת שאנחנו צריכים לשמש דוגמה קצת יותר טובה לציבור במדינת ישראל ולילדים שמסתכלים עלינו. ובוא נודע על האמת שסגנון השיח הזה לא באמת משרת אותנו נאמנה. וכן, הגיע הזמן רגע להוריד קצת את הלהבות, לנהל פה שיח ממלכתי, לאחד את השורות, לתת תחושה בעם של משהו שהוא אחר, ובשביל זה אנחנו כאן בתקווה חדשה, באים ומנסים לשנות בעצם את מה שהתאמרו עד היום.
גם המילה ברדק וגם הסרטון הם במקומם, זה הציג דברים שקרו ונאמרו, ולי לפחות הפכו את הבטן. שאלה אחרונה, אתם יורדים בסקרים, אתם מבינים למה? זה בתוך תוכנית העבודה, השמאלנים חוזרים ללפיד, או שאתם מודאגים?
תראה, בן, היו סקרים שהיינו בהם גבוהים יותר, ואחרים גבוהים פחות, זה ככה טבעו של קמפיין. בסופו של דבר, כשאנחנו בוחנים בהתאמה של ראשות הממשלה, יש פה את גדעון סער, ראש בראש מול בנימין נתניהו, מה שאומר שככל שאנחנו נתקרב לבחירות, הציבור יבין שאם הוא באמת רוצה אלטרנטיבה שלטונית, זה אך ורק גדעון סער ותקווה חדשה, ולכן אני בטוחה שאנחנו עוד נעלה בסקרים, ובעיקר אנחנו נוציא תוצאה הרבה יותר טובה ממה שאתם רואים היום ביום הבחירות.
חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תקווה חדשה כמובן. ארי, אנחנו הולכים למקום מוזר קצת. עורכת הדין אימאן גרה על מלאק, אני מקווה מאוד שאמרתי נכון את השם שלך, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
ערב טוב.
אימאן היא מספר 2 ברשימת מען שהוקמה על ידי מוחמד דראושה. זה לא המשותפת, זה אלטרנטיבה למשותפת, ואנחנו מדברים איתה כי יש עכשיו ידיעות שהולכות ונערמות, הולכות ומצטברות, שהמשותפת מתפרקת. כנראה שמנסור אבס צפוי להקים מפלגה חדשה. אני לא יודע אם זה סופי, אבל זה מה שמתפרסם בזמן האחרון. עורכת הדין אלמלק, אתם מאמינים שאתם סוג של אלטרנטיבה?
אנחנו מאמינים שאנחנו לא סוג של אלטרנטיבה, אנחנו האלטרנטיבה הנכונה שהחברה הערבית מחפשת אותה כבר הרבה זמן. לשמוע פוליטיקה הגיונית, מאוזנת, שלא מדברת כל כך קיצונית, שלא מתעסקת עם כיסאות, שכבר קשורה לכאב של העם, היא באה מהעם. נכון שמוחמד דראושה שעומד בראשה, אבל היא לא הוקמה על ידי רק מוחמד דראושה, היא הוקמה על ידי צעירים, אנשים מומחים, אנשים שרוצים לעורר שינוי, ואנחנו רואים מהאנשים שבאים אלינו מדי יום, יום בשביל להתחבר עם הרעיון ולהפיץ אותו בהתנדבות מעצמם, מהזמן שלהם, וזה לא סוג של אלטרנטיבה, זה האלטרנטיבה הנכונה.
אז מבחינתכם, הפיצול של מנסור אבס ורעם זה חדשות רעות, כי גם הוא יציג את עצמו כאלטרנטיבה.
הוא כבר קיים, למה שיציג את עצמו את האלטרנטיבה? בכלל אנחנו לא מתעסקים עם הרשימה המשותפת, הרשימה המשותפת היא כבר קיימת המון זמן, זה 4 מפלגות שנפרדות, וכל אחד מתעסקת עם העניינים שלה. אנחנו באים והופכים את המשולש, ואנחנו אומרים, אנחנו מדברים אל האזרח, אנחנו האזרחים השווים, אנחנו רוצים לדרוש את כל הזכויות שמגיעות לנו בזכות ולא בחסד.
זה אומר שתוכלו לשבת בממשלה עם...
אנחנו בסך הכל אזרחים שרוצים לדאוג לצרכים של החברה שלנו.
זה אומר שתוכלו לשבת בממשלה עם נתניהו ירכיב אותה?
נתניהו זה קו אדום מבחינתנו. נתניהו הביא לנו את כל הצרות שבעולם לחברה הערבית. החברה הערבית 20 שנה לא הייתה במצב כזה. בן אדם כזה אי אפשר להאמין לו. כבר ב-2012 הוא התחייב להילחם בפשיעה. הוא התחייב להמון דברים לחברה הערבית, והוא מתעסק עם כל מיני הכרזות על 15 מיליארד שקל שהוא נתן לנו, שאם אנחנו מחשבים את התוכנית הכלכלית האחרונה שהוא רצה לחלק בתור תעמולה פוליטית, זה שווה את ה-15 מיליון שקל שנתן לנו.
אבל דווקא, עורכת הדין אלמלק, דווקא לי נראה מהצד, אני לא חלק מזה, ואת מבינה יותר טוב ממני, שהחברה הערבית דווקא במצב טוב, שיש התקרבות דרמטית. אני מתעלם מהמשותפת. הערבים שאני מכיר, ואני מדבר על הרבים מאוד, התקרבות דרמטית לחברה הישראלית, הרבה יותר השתתפות כישראלים, רצון להיות חלק מהעניין הזה.
נכון,
אני גם מתעלם,
נכון.
אני מתעלם גם מהפשע.
דורשים את זה. גם בפוליטיקה אי אפשר, כאילו אתה שם אותי כאזרח שווה בכל העמדות חוץ מהפוליטיקה, למה? בשביל לא לקבל את הזכויות שלי שווה. אני, אתה מכניס אותי כרופא שאתה צריך אותי. אתה מכניס אותי כמהנדס כי אתה צריך אותי. אבל בעמדות כוח שאני מהם יכול לקבל את כל הזכויות שלי, כי אזרח שווה, אני לא נמצא שם.
אבל אם נתניהו ירכיב את הממשלה, את שוב גוזרת על עצמך?
החברה שלנו בוערת. החברה שלנו בוערת, אבל אף אחד לא מציג מה שקורה בחברה שלנו. אף אחד מכלי התקשורת לא בא במודעה אחת על ההפגנות שמתחוללות בחברה שלנו. למה? כי אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא נמצאים בקודקוד של הפוליטיקה. אז אנחנו לא מעניינים.
תגידי, מה ההבדל ביניכם לבין המשותפת? הסיפור העיסוק האובססיבי בכיבוש וכאלה?
אני לא רוצה להתעסק במשותפת. אנחנו מציגים את עצמנו כאזרחים ישראלים שווים שרוצים את כל הזכויות שלהם. אנחנו רוצים להיכנס לתוך הקואליציה ולתוך הממשלה. אנחנו לא מפחדים להגיד את זה. אנחנו לא מפחדים. ויש לנו את היכולת להגיד את זה. ולא מתביישים בזה, כי זה מגיע לנו.
תגידי, ומה, יש לכם סקרים? כי עד היום אף אחד לא הצליח לשבור את המעגל קסמים הזה של שלוש מפלגות ערביות, או ארבע, שהולכות גם ברשימה משותפת לפעמים.
עכשיו כאילו, יצא סקר.
היו הרבה מיזמים כאלה במהלך השנים.
כן.
עכשיו
יצא סקר אחרון שבוצע בחברה הערבית, שמראה שרק 42% שהצביעו למשותפת, הולכים להצביע לה. ותתבלה, הליכוד לא קיבל כל כך מזה. אני אגיד לך, הקולות שעוזבות את המשותפת הם באים אלינו. אנחנו עוד לא רואים אותנו בסקרים, אבל אתה תראה עוד מעט. עכשיו התחילו לבחון אותנו בסקרים, אנחנו לא מפחדים. אנחנו יודעים מה קורה בשטח, אנחנו בעלים של המשותפת יום יום מתקשרים אלינו. הם רוצים להתנדב, הם רוצים לחולל שינוי. אומרים, אנחנו רוצים לתמוך בכם.
מה עמדתכם ביחס למסמך ועדת המעקב של ערביי ישראל, מסמך קרונות חיפה שהתפרסם לפני שנים אחדות?
תראה, אנחנו לא רוצים להתעסק בוועדת המעקב, אם ייצג את כל העניין הלאומי של האזרחי, של אזרחי, אזרחים הערבים. אנחנו באים עם אג'נדה כל כך שונה, אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בשתי מדינות לשני עמים, אבל אנחנו באים לדאוג לעצמנו קודם כל. אנחנו באים לדאוג לעצמנו.
הבנתי אותך, תגידי.
אנחנו צריכים קודם את האזרחים הבסיסיים שלנו, שמגיעים לה.
מאיפה את בארץ?
אני בבקה.
דש לאפיף, ותודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
חמדה מאוד, נכון?
כן.
נגיד שלום לאלוף משנה מילואים, עורך הדין נרי ירקוני, לשעבר ראש מנהל תעופה אזרחית.
שלום לך, ערב טוב.
נרי ירקוני מסתובבים סיכה ואוהב לתקוע אותה בכל מיני בלונים. אז אנחנו במצור, סגרו לנו הרמטית, אני מצטט, את שדה התעופה, ואתה בעצם בא ואומר שזה בלוף?
אני לא אומר שזה בלוף, אני רק אומר שכשאתה אומר שאני סגרתי הרמטית החל מחצות שבין יום שני ליום שלישי, אז זה קצת מפתיע לראות מטוסים נוחתים עד יום שלישי בצהריים. זה כל מה שאני רוצה להגיד, כאילו.
אולי זה מטוסי מטען?
לא, זה מטוסי מטען כנראה שלא היינו מנהלים את השיחה הזאת, זה לא מטוסי. אני, תראו, המטוס האחרון נחת בסביבות 12 וחצי בצהריים היום, מטוס בטיסה מלוס אנג'לס, של אלעל, שהוא ימריא באמת קצת זמן לפני חצות, אתמול בלילה, הטיסה היא 14 שעות, וזהו, והוא נחת פה היום בצהריים, כשכבר יודעים 48 שעות מתי ייכנס הסגר הזה. זה לא שהסגר תפס אותו באוויר מעל אנגליה, הוא יודע, זה כבר יומיים מראש. עכשיו, טיסה מלוס אנג'לס היא בעייתית במיוחד בימים אלה, לפחות לפי מה שאני קורא, אני לא רופא.
כן, אתה צרפת לזה הפנייה לזה שפורסם לפני יום או יומיים שהותרה מוטציה חדשה של קורונה בלוס אנג'לס ויש 5 ישראלים שנדבקו בה, זאת אומרת שבעצם בדרך כזו או אחרת יכול להיות שהייבוא של מוטציות נמשך כל הזמן.
תראה, אני עשיתי את אותו דבר בדיוק 5 ימים לפני שנכנסה המוטציה הבריטית לארץ. כתבתי מאמר, חבר'ה, יש מוטציה בריטית, תתחילו לעצור את הטיסות לבדוק מה. אני כתבתי לפני חודש וחצי או חודשיים. נכנסה המוטציה הבריטית. עכשיו, תיכנס עוד. תראו, אנחנו נמצאים כבר חודש בסגר. אני לא רופא, אני לא מבין ברפואה שום דבר. אנחנו נמצאים חודש בסגר והתחלואה עולה. זה מגיע מאיפשהו, זה לא יוצא מהאדמה פה ולא מהברזים כנראה. זהו, עכשיו, הבעיה היא לא הסגר הזה, זה לא שאני, חושבים שאני רוצה סגר. אני ממש לא רוצה סגר של נתב"ג, ממש לא. אבל הגענו למצב שאני חושב שדוגמה הזאת נתנו אותה כבר על ההוא שיש לו אינפקציה ברגל, בסוף חותכים לו אותה. צריך לקטוע את הרגל, צריך לקטוע את הרגל. אז אם אתה כראש ממשלה החלטת שצריך כאן ועכשיו ומיד סגר הרמטי, תעשה את זה. אבל זה ממשיך אותו דבר. עכשיו, עוד דבר אני אגיד לכם על הסגר הרמטי הזה. הטיסות לישראל בדרך כלל למד יום שישי בצהריים, בטח מניו יורק, בטח של אל על. אנחנו עכשיו יום שלישי בצהריים. כל הסיפור הוא שלושה ימים. ביום ראשון כבר הטיסות אמורות לחזור, אלא אם כן יהיה איזה הערכה פה של משהו.
כנראה שיעריכו, אני לא חושב שמישהו באמת מטיל סגר לשלושה ימים.
לא, לא, אני לא בעד להעריך ולא בעד לקצר. כל מה שאני רוצה להגיד זה שיש איזשהו משהו קונסיסטנטי בשני דברים. אחד, שההחלטות מתקבלות בהיסטריה, גם הטובות גם הרעות, ובית, שהאמת לא נמסרת במלואה. זאת אומרת, יוצאת, אגב, יש פה דבר מאוד בעייתי, שתדעו, כי ההודעה במנורות הרשמיים הבינלאומיים לכל חברות התעופה בעולם ולכל המטוסים בעולם הייתה שנתב"ג נסגר החל מאתמול בחצות. זאת הייתה ההודעה הרשמית לעולם. הצו שמאפשר למטוסים לנחות פה עד היום בצהריים הוא צו בעברית שנתניהו חתום עליו. יש לי אותו.
אבל יש עוד מדינות שסגרו את שדות התעופה שלהם, נכון?
בוודאי. בוודאי שיש עוד מדינות שסגרו את שדות התעופה. אני חושב, אגב, אני חושב שאם מהיום הראשון, ממרץ או פברואר, היינו עושים פה את מה שצריך לעשות מבחינת אכיפה, זאת אומרת, דורשים בדיקות ולא נותנים לי כאן, לא היינו מגיעים למצב שצריך לסגור את נתב"ג.
אנחנו הבאנו לפה הרבה מאוד קורונה, גם מארצות הברית בהתחלה, אחר כך מטורקיה דרך ערביי ישראל, מדובאי דרך תיירי ישראל וכולי וכולי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לפחות אחרונה מבחינתי, בוא נשכח רגע מהסיטואציה הנוכחית, מתי פעם אחרונה סגרו שדות תעופה, ניתקו מדינות, כאילו זה צעד של מלחמות עולם, לא, אתה היית ראש מנהל התעופה האזרחית, אתה זוכר אירועים כאלה?
אתה זוכר אירוע שאתה פותח בערב טלוויזיה ומסתכל על ארצות הברית, גרמניה, אנגליה וצרפת, אתה רואה את כל הרחובות שם נראים כמו הרחובות בישראל וכולם עם מסכות. העולם כרגע נמצא בישיבה, בוודאי שזה לא קרה אף פעם. אנחנו נמצאים באיזשהו סרט, הוא ייגמר, וצריך לגמר אותו, כל מדינה צריכה לדאוג לעצמה פחות או יותר, וכל משפחה צריכה לדאוג לעצמה פחות או יותר, וצריך לגמר אותו עם מה שפחות מתים. זאת המטרה, מה שפחות נזק. ההתנהלות לפחות, אני לא מבין ברפואה, בנתב"ג אני מבין. ההתנהלות בנתב"ג, ואני אומר, אגב, אמרתי זה בפברואר, זה לא שאני חכם כלאחר מעשה. ההתנהלות בפברואר, מפברואר ועד עכשיו, אני אומר את זה בכאב לב רע, היא עלתה לנו ביוקר, לא רק ביוקר מבחינת כסף.
מה גם נרי, שאם אתה משווה אותנו נניח לבריטניה, יש בה 40 נמלי תעופה. אצלנו יש אחד, זאת אומרת, אתה רוצה לפקח, יש לך אחד, נקודה אחת, תפקח עליה כמו שצריך.
אני אגיד לך משפט שנאמר על ידי בפברואר, שנה הזו, לפני 11 חודש. אמרתי, החיסרון של ישראל בדרך כלל, שאי אפשר לנסוע מפה, ואין לנו גבולות, ואנחנו חייבים לטוס, והכל, והכל, והכל. ביום זה, כך אמרתי רק בפברואר, ברגע זה, זה הפך ליתרון. אנחנו לא ידענו לנצל את היתרונות. פשוט לא ידענו. זרקנו אותו לכל מיני צרכים פוליטיים, חלקם פנים ארציים, חלקם בינלאומיים. אני רק אזכיר לכם שגם ניו יורק וגם דובאי היו ירוקות עוד חודש אחרי שהם כבר היו בורדו כהה. שחזקנו אותם כירוקות.
ישראבלוף.
אבל תגיד,
טיסות... ועוד דבר אני אגיד לכם, עוד דבר לגבי פוליטיקה פנימית. אז תזכרו שבעד העובדים הכי חזק במדינת ישראל הוא של רשות שדות התעופה. גם את זה תתייקו בצד. וחשוב גם להבין...
כן, אריה, מנסה לשאול שאלה כבר שעה.
טיסות מטען, מה קורה לצוות? הן נוחתות, אנחנו צריכים, לא סוגרים טיסות מטען כי אנחנו זקוקים להן.
צוות לא יוצא. צוות נשאר, תראה, כל מטוס זר רשאי לנחות בישראל, גם עכשיו בימים אלה, ובלבד שהצוות לא יוצא מהמטוס. זה התקנה. לא כדאי להם, הם לא עושים את זה כי לא כדאי.
רגע, וצוות ישראלי, טיסת מטען של אל על, שאני מניח שזה רוב טיסות המטען?
הם כפופים לתקנות שם, בסין או בהונג קונג, או לאן שהם מגיעים. שם יש את התקנות שלהם.
לא, כשהם נוחתים פה.
אבל אם הוא בא מטיסת מטען של 18 שעות...
הצוותים, תראו, הצוותים הם מבוגרים ומבוקרים ומפוקחים לאלה ולאלה. מלמעלה עד למטה, בכל המקומות, בכל המדינות, טיסות מטען לא הפסיקו לטוס מעולם. בשום מקום, ואין שום סיבה גם לא
פה. צודק, הבנתי. אלוף משנה מילואים, עורך דין נרי ירקוני, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב.
טוב, אריה, מגיע לנו קצת פרסומות, לא?
בטח.
נתנו פה עבודה. תכף נחזור עם התביעה נגד שוברים שתיקה וכל מיני כאלה חכו לנו. שלום לעמית כהן.
שלום, שלום.
איפה טוב. אתה, עמית?
לא שומע?
מאיפה אתה?
מקיבוץ מלכיה.
עכשיו, הסיפור הוא סיפור נהדר, נפלא, מחמם לנו את הלב. אתה אבא מאמץ, המשפחה המאמצת של רב תוראית ליאן הרוש, נכון?
אכן, כן.
החיילת הבודדה שעלתה לבדה ארצה מלונדון, שם נשארה משפחתה, שהיום סיכלה וירתה וחיסלה מחבל שתקף אותה ואת חבריה במחסום של צהל על כביש 5. אני מניח שאתם גאים.
אנחנו, כן, גאים, ושאר להגיד שגם לא מופתעים.
דהיינו, היא משתמשת בנשק גם בבית?
אומנם אנחנו קרובים מאוד לגבול, אבל לא צריך. אבל אפשר להגיד שאומרים שהמחבל החליט לבחור בה, כי הוא ראה בחורה, והוא עשה טעות.
לא, ברצינות, זה מעניין. למה אתה אומר את זה, קהילה זאת? אתה, משפחה מאמצת, מה, רואים עליה שהיא פייטרית, שהיא נחושה, שהיא כזה?
כן, אני חושב שזה בדיוק המילים, זה... אמנם הגיל כבר, זה כבר לא הגילים שאנחנו מתגייסים בהם, זה גילים יותר מבוגרים, אבל הגיעה פה בחורה, כמו הרבה חבר'ה מגרעין צבר, עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, ועם הרבה נחישות, ונחישות שנשארת, הולכת איתם עם הקשיים שלהם בשירות, שאין את האמא ואבא האמיתיים לבוא אליהם הביתה, ולקבל את התמיכה, ועושים את זה באמת לבד, בהרבה אופנים, ורואים את הנחישות הזאת בצורה תשמע, מאוד...
תגיד, קודם היה קודם. לכם קשר איתה לפני שהיא עלתה ארצה, או שזכיתם בה רק לאחר הפיכתה לחיילת בודדת?
לא, זכינו בה רק שהיא הייתה אחרי העלייה שלה לישראל. הם מגיעים הנה כקבוצה, ואז בעצם... בוחרים אותם.
אתם בוחרים או שזה חלוקה על עיוור?
לא, יש פה מערכת מעטפת שלמה מאוד של גרעין צבר, גם
מה זה גרעין צבר? אתה מדבר כאילו אני כאילו אריה קיבוצניק, אריה גר במאחז.
לא, גרעין צבר זה כל הצעירים שיש להם משפחות ישראליות שבאים בעצם לשרת בצבא.
יפה,
נכון.
זה פרויקט מאוד מאוד יפה שבעצם... באמת לא מאפשרים לכל צעיר שרוצה לבוא מחול להתגייס לצהל לבוא אליו, ונותנים להם
והתנועה הקיבוצית, בואו נגיד את זה בכל רם וברור, למרות שאתם אשכנזים מתנסים ישראל הראשונה, 800 חיילים כל שנה, פריבילגים, 800 חיילים בודדים כל שנה נקלטים בעשרות קיבוצים, ואנחנו נופלים עכשיו על המאמץ של החיילת שהיום סיכלה פיגוע. ספר לנו עליה קצת.
נכון, אז זהו, כמו שאמרתי, פגשנו את ליאן, בחורה כבר שחומרים, סיימה בית ספר, הלכה ללימודים עם מקצוע, עבדה במקצוע שלה.
המקצוע שלה?
היא למדה בתחום החינוך ועבדה בזה בלונדון. עכשיו צריך כמובן לציין שלא אנחנו חינכנו את עליות כזאת, זה נתן ומיכל, ההורים שלה, שבאמת אנשים... מאוד,
דיברתם איתם היום? ראינו תמונה שלה מדברת עם ההורים, דובר צהל צייץ.
מהשטח.
אתם דיברתם עם ההורים שלה?
עוד לא יצאנו לדבר עם ההורים שלה, אנחנו ככה הבנו שפה דיברו איתם, ובאמת הם מאוד ככה נרגשים ממה שקרה.
אתם הולכים לקבל על הראש כי נתתם לה לשרת במקום מסוכן?
לא, זה לגמרי, שמה, זה בחורה עם המון מוטיבציה ועם הכוונה הזאת של לבוא לישראל ולשרת, כנראה היו בה תמיד. ומשיחות איתה גם, בוא נגיד שהמציאות החיים שאנחנו לא תמיד מכירים אותה, של להיות יהודי בחול, עם כל החוויות, אז גם זה מאוד דחף אותה לבוא ולעשות את זה.
היא אמרה למה בעצם היא החליטה אחרי שגמרה ללמוד והתחילה לעבוד במקצוע, פתאום טק כמה הכל, עולה למטוס, באה לכאן, מחסום, כביש 5 זה בטח שמה בצומת...
על יד אריאל.
על יד אריאל. כאילו, היא אמרה למה, מה, אם קרה משהו ספציפי שדחף אותה לזה?
לא משהו ספציפי, היא אמרה שהיא תמיד רצתה לעשות את זה. תמיד היא היה חלום שלה לבוא ולישראל, ובאמת...
היא מדברת עברית בבית, אני מניח.
מה?
עברית היא מדברת.
עברית, כן, עברית אפילו ממש ממש טובה.
להתרשמותך היא תשקול להישאר?
אני ממש נראה לי שכן.
כמה שנים היא הייתה באנגליה? כלומר, באיזה גיל היא עזבה את הארץ?
בגיל 21 הגיעה לישראל, 20-21. וכמו שאמרת קודם, אנחנו...
לא, ארי שאל מתי היא עזבה.
היא עזבה מה?
את הארץ.
מתי ההורים יצאו מהארץ? בת כמה היא הייתה כשהם יצאו מישראל?
הבנתי, לא, היא נולדה שם.
היא נולדה שם, זה עוד יותר... טוב, החיילת עטפה באומץ את המחבל, פקד הכוח ירה בו, נכון, נזכר עכשיו בסיפור. תודה רבה לך, עמית, חיממת את ליבנו, ותמסור לדעת של חיבוק.
תודה לכם.
עורך דין רון לוינטל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לשניכם.
מייצג שני טנקיסטים, שני אוטייב וקוסטה גורחובסקי, שתובעים את חברם לטנק, ירון זאב, שהעיד בפני שוברים שתיקה על ירי חסר הבחנה לעבר אזרחים, נדמה לי בצוק איתן, או שאתה יודע מתי, והם בעצם אומרים, לא השאיר לנו ברירה, בעיקר אחרי שציטטו אותו בכל העולם, זה לא היה ולא נברא, בית משפט, עד כדי כך?
תשמע, הם אפילו זומנו לחקירה במצח, בטענה שהם עשו הרג בשביל הנעתם הפרוורטית, ככה סתם ירו ברוכב אופניים כי התחשק, או סתם ירו פגזים לעבר עיירה רק כנקמה על מותו של חייל, וטענות דומות שאין להם, לא היה להם אחיזה במציאות. וכשהם הם באו בפני מבחן, זאת אומרת כשהוא בעצמו נחקר, החבר הטנק, הוא אמר לא הבינו, הגזמתי, צחקקתי. וגם אחרי שהתברר שהוא לא עומד מאחורי הדברים, זה לא תוקן בשום מקום. זאת אומרת לא הלכו וחזרו ואמרו סליחה.
אתם עושים שידור חוזר של ג'נין לרחתי.
זהו, הכנו את זה כבר קודם, אבל זה איכשהו הוגש ימים בודדים אחרי ההכרעה של ג'נין, שהיא אמנם לא חלוטה, אבל אני חושב שהיא צודקת. כל הרעיון הזה של תהרנות יתר, שבמסגרתה משמיצים ללא הכר חיילים, את צהל,
לא, תהרנות יתר זה כשאתה עומד על האמת עד אבסורד, פה עמדו על השקר עד אבסורד.
אני לא, ארי, אנחנו חייבים להגיד שאנחנו לא מכירים את הסיפור הזה. ג'נין אנחנו מכירים. בסיפור הזה יש בית משפט. אני לא הייתי בטנק. מה התפקידים שלהם בטנק?
תראה, זה צוות מצומצם.
לא, אני טנקיסט, אתה אל תספר לי פה.
לא.
השאלה היא תותך, נהג, טען, קשר, מפקד, מה?
זהו, אל תכניס אותי לכל התפקידים
המדויקים. הבחור שהם מתלוננים עליו הוא התותחן. אחד מהמתלוננים הוא טען קשר.
כן, הם כאילו רואים בכוונות, הטענה היא שהם עושים, שהם באופן מכוון עושים את כל הפעולות האלה, והם כולם שותפים להם, ובגלל זה גם נחקרו כולם.
מה נחקרו? הם אומרים שהתלונה נגדם, או התיק נגדם היה פתוח 4 שנים, והתייחסו אליהם כאל פושעי מלחמה.
נכון, וצריך להבין שהעדות הזאת,
מטורף.
לא רק שהיא הוקראה, עשו כזה אירוע על במה ועמדו אנשים והקריאו אותה, כן? אתם שומרים שתיקה מן אירוע הקראה כזה, כמו הייתה זו יצירת שירה, זה גם הופיע ב-CNN, והופיע בוושינגטון פוסט, והופיע במיטב כלי התקשורת עולמית, וגם היה חלק מדוחות בינלאומיים, וגם נכנס בפרלמנט האירופאי, וכל זה מתוך משהו שבכלל לא היה ולא נברא.
תקשיב לתגובה של שוברים שתיקה, זהו עוד הליך משפטי מופרך של עד כאן, מדובר בלא יותר, עד כאן זה עמותה שכבר כמה פעמים אגב נכשלה בעניין הזה, מדובר בלא יותר מתעלול יחץ תוך שימוש נבזי בתביעה יזומה של ארגון ימין נגד לוחמי צהל. עד כאן מובילים מסע רדיפה במטרה להיים על חיילים ולוחמים שלא יעזו לדבר על המציאות אותה חוו בשטחים. אין לנו ספק שכמו בהליכים הקודמים, אנחנו נביס גם את התביעה הזו בבית המשפט. אנחנו עומדים מאחורי העדויות והעדים שלנו. תגובתך לתגובה?
קודם כל, עד כאן היה להם גם סיפורי הצלחה מאוד גדולים, כמו התוכנית עובדה עם אילנה דיין, שבה הובא אותו ברנש שאנחנו זוכרים, לגבי הרג
עזרא נאווי שמת לא
מזמן. כן, עם האדמות, נכון. אז קודם כל, ועד כאן עשו באמת פה עבודת קודש, והביאו את החומרים, את הפרטים, ולא הניחו לעניין הזה. אני לא יודע מי מהצדדים הוא זה שפוגע בחיילי צהל, והוא זה שעושה את הנזק. אני חושב שבית המשפט יפסוק, וגם עכשיו מי שעיניו בראשו יכול לפסוק, מי כאן עושה נזק. אני חושב ששוברים שתיקה בבסיס, הדבר שמומדים מאחוריו, יש בו הרבה היגיון, אנחנו כולנו רוצים צבא מוסרי, כולנו רוצים צבא שבו אנשים לא עושים דברים לא ראויים, אבל אני חושב שמשלב מסוים פה איבדו את הקשר בין אמצעי למטרה, ופה הולכים על כל הקופה, לא משנה מה, לא עושים בדיקות כמו שצריך.
לבנטל, תודה רבה לך שיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם.
אוראל בורשטיין, שלום.
שלום לך.
אתה הנכד של אברהם בורשטיין, ואנחנו מדברים על התמונה, תמונת הצנחנים בכותל, 54 שנה אחרי שהיא צולמה, יש ויכוח מי הצנחן השמאלי, וכל השנים יש ציון קרסנטי שהוא הצנחן השמאלי, אתם טוענים לא, אבא שלנו, הסבא שלנו, במקרה שלך, אברהם בורשטיין, הוא הצנחן השמאלי, מה, אתם יודעים להוכיח את זה?
קודם כל חד משמעית כן, וזה לא רק שאנחנו ידענו, כל השנים סבא שלי, זכרו לברכה, תמיד אמר שזה הוא בתמונה, תמיד ידענו שזה סבא, גדלנו על המורשת קרב הזאת, אם זה אני, אבא שלי כצנחן אחרי סבא, ואם זה אני גם כן בצבא, כפקד בצבא, אנחנו חד משמעית יודעים להוכיח את זה היום, אחרי המון המון שנים שפנינו גם לתקשורת וגם לכל מיני גורמים אחרים לבוא ולהגיד את צעקתנו, פנינו בעצם לחוקר מזאפ שיודע לעשות את כל הנתונים הכי עם המדע, את הנתונים המדויקים ביותר, ולקח את זה לעבודה מסיבית וסיזיפית, וקבע שיש לפי הדוח מספר ממצאים שעל פיהם ניתן לזהות.
ואתם בעצם דורשים מציון קרסנטי להודות בזה, ואם לא תתבעו?
אז אני רוצה לדייק, אנחנו לא דורשים קודם כל מציון שום דבר, אנחנו לא רוצים שום דבר, אנחנו רק רוצים דבר אחד, שהאמת יצא לאור. אנחנו רוצים שתחת התמונה הנצחית...
מי יהיה הסמכות שיצהיר, שיכריע מהי האמת? בית
אנחנו
המשפט?
אנחנו ניתן את הסמכות לבית המשפט שיודע לעבוד עם ממצאים מדעיים, ולפי זה בית המשפט יצטרך לקבוע.
כדי להשאיר את הדיון, אני מקריא את התגובה. של ציון קרסנטי, מדובר בטיק התחזות קלאסי, מרשי לא מתכוון לעבור סדר היום, תביעת להוצאת דיבה תוגש, שנת 2000 נערך תחקיר על ידי צהל ששלל לטענות יורשי בורשטיין, ועל הסף ולא בכדי המנוח בורשטיין בעודו בחיים לא פעל להוכיח אחרת, קיימות ראיות רבות המוכיחות כי מרשי הוא החייל השמאלי בתמונה, לרבות עדות של מר חיים אושרי, החייל הימני שמצולם בתמונה, שהיה חייל של מרשי, שזוכר את הרגע המכונן שבו קרא למרשי שהיה מפקדו להצטרף לתמונה.
לחייל האמצעי, דוקטור יפעת. הוא דווקא אחד שהתפרסם יותר.
בשבילך בן, אני רוצה להגיב.
בבקשה.
קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה להגיד, אנחנו מתמיד ידענו שזה סבא שלי, סבא שלי תמיד אמר שזה הוא, ואני רוצה להוציא את האמת שאני יודע אותה ומכיר אותה כל חיי. זה לא נכון שאנחנו התעוררנו פתאום אחרי 54 שנים. סבא שלי זכרו לברכה נפטר ב-96, ורק בשנת 2000 בעצם בוצע תחקיר בעצם למה שנקרא לאיחוד התמונה, ועד שנת 2000 אנחנו לא שמענו מעולם את השם ציון קרסנטי, אף פעם לא יד, לא, אף בן אדם אחר.
בעצם חייתם בתחושה שזה סבא ולא ידעתם שזה ציון.
זה לא שחיינו, אנחנו יודעים שזה סבא, וגם כשבשנת 2000...
תגיד, יש לו תמונות אחרות מרחבת הכותל שאתם יכולים להשוות ולהוכיח?
אני רוצה להגיד לך יותר מזה. סבא שלי, לצערי, נפטר ממחלת הסרטן. אחרי שהוא שרד את השואה ועלה לארץ והתגייס לצנחנים בגיוס מוקדם בגיל 17, דבר שהיה די נדיר באותה תקופה, ירושלים תמיד הייתה לנגד עיניו, הייתה המקום שכניצול שואה מאוד ריגש אותו להיות בעיר, בעיקר באותה תקופה במלחמה. כשסבא שלי כבר היה אלס דווי וכבר ידעו שלצערנו זה ימיו האחרונים, היה לו חשוב להגיע ולהצטלם ליד רחבת הכותל, ויש לו תמונה עם משפחה וחברים, שהוא נמצא עד רחבת הכותל, ואני אומר את זה בהתרגשות רבה, ברגעיו האחרונים היה לו חשוב להנציח את הרגע למקום שהיה לו כל כך חשוב. סבא שלי היה ניצול שואה, מעולם לא עשה מהתמונה או מהמלחמה.
ו-24 שנה אחרי שהוא נפטר, אתם יוצאים למאבק, זה כאילו בוער בכם.
אז אני רוצה, אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, בן. אנחנו כל השנים, מהרגע שנודע לנו בשנת 2000, שיש אדם נוסף שטוען שהוא האדם, אנחנו פנינו לכל גורם אפשרי, ואתה יכול לבדוק אותי. אם זה אומר לתקשורת, ואם זה אומר לעיתון במחנה. ואם זה אומר בזמנו לתחקיר שעשו בערוץ 11,
אז זו תמונה של רובינגר?
רובינגר, דיברת איתו?
שאלו אותו מתי שהוא ניסו הוא נפטר לא מזמן, רובינגר.
לא מזמן, דוד רובינגר לא מזמן. וגם דוד רובינגר, דרך אגב, מה שסבא שלי תמיד אמר, הוא אמר, הייתי שם במקרה. אנחנו הגענו, זה יכול להיות כל אדם אחר. תמיד הוא אמר, זה לא משהו גדול.
יאללה, בוא נעשה פוטושופ, נכניס גם אותו ונגמור עם זה. אבל סיפור מרגש ומעניין, ולך תדע איך הוא ייגמר, אורל בורשטיין. קודם כל, עשינו כבוד לסבא שלך, כל הסיפור שלו, בלי קשר לתמונה או לא.
אני מודה לכם ומעריך אתכם, ושהאמת יצא לאור. תודה רבה לכם.
תודה, ליטור.
תודה רבה.
איזה סיפור, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי לשידור תום זוהר, עורכת הדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון החינוך ספורט, מיקרופון ומליניאק. אפילו על התמונה בכותל אי אפשר פה להגיע לשום סיכום.
צריך ועדה, צריך ועדת חקירה.
איי, נתראה מחר.
להתראות, תודה רבה.